קיבלתם את השירות שמגיע לכם? המוקד הציבורי עם צבי טסלר. חמש ועוד ארבע דקות, אתם כמובן על המוקד הציבורי, שבתוכנית שבה אנחנו עוסקים בכיס שלכם המאזינים, ובכל התלונות שלכם על גם יוקר המחיה, אבל גם הסבך הבירוקרטיה והשירות הבלתי נסבל שאתם לפעמים מקבלים, ושמחים לעזור איפה שאנחנו רק מצליחים. כמובן העיניים נשואות לצפון ולדרום, וככל שיש עדכונים אנחנו פה איתכם, נעדכן אתכם בכל מה שצריך. השבוע נטפל בין היתר באלפי רוכשים של מחיר למשתכן שנותרו תקועים בלי דירות בינתיים, בלי צפי מתי הם יקבלו את הדירה, וגם בלי הכסף, הרבה כסף שהם שילמו. נהיה פה עם שניים מבין התלונות שקיבלנו שרכשו באזורים חרדיים, וגם ננסה לברר עם איגוד הקבלנים איפה זה עומד, ואם יש צפי לאיזשהו פתרון לעניין הזה. נהיה גם עם עסק שלכאורה קרס אבל ממשיך לצבור למכור לציבור בלי להגיד לכם הצרכנים שלא תקבלו שירות. תכף נחשוף את הפרטים. גם עם עוד רפורמה במשרד הכלכלה שמבטיחה שוב להקל על יוקר המחיה, ובינתיים שטראוס מחלקת דיבידנדים ענקיים בזמן שהיא מעלה את המחירים לצרכנים, ושר הכלכלה אומר אל תקנו שם, נהיה עם זה, וגם עם הסל, סל המשתלם שמציג לנו מהפך במחירים. נודה לאל צייטלין על העריכה, שלמה פולק על ההפקה, פנחס בינדר הוא המבצע הטכני המעולה שלנו. כאן צבי טסלר, אנחנו מתחילים. וכרגיל, מתחילים עם פניות הציבור.
ועכשיו, קו פניות הציבור.
אז אם רכשתם מוצר ואתם מרגישים שעבדו עליכם, אם אתם נתקלים בסבך הבירוקרטיה מול הרשויות, או לא קיבלתם את השירות שאתם בטוחים שמגיע לכם, אנחנו כאן במוקד הציבורי בשבילכם. הקו שלנו פתוח כל הזמן, 039-039-039, זה הטלפון, לוחצים על הספרה 7 ומשאירים הודעה מפורטת. אפשר גם מהוואטסאפ, אנחנו מגיעים גם לפניות מהוואטסאפ ומטפלים בהן, למשל הפניות שהגיעו השבוע, כמה מהן הגיעו מהוואטסאפ, אז אפשר לשלוח למספר של כל חי, ל-03-593-93, שולחים את המילה מוקד בוואטסאפ, ואז בהתאם לתפריט משאירים את פרטי הפנייה, וכמה שיותר ברורה, ככל שהיא תהיה יותר מפורטת, זה יעזור ליעל המסורה לטפל בפנייה שלכם. אז נעבור כבר לפנייה הראשונה. אנחנו הזכרנו בפתיח את המחיר למשתכן ואת המצוקה של הרוכשים, איתנו כמה, בוא נפתח קודם כל, שלום חיים. חיים איתנו?
שלום
וברכה. שלום חיים. איפה אתה קנית דירה?
אני קניתי דירה בפרויקט של מחיר למשתכן ברמת שלמה בירושלים, פרויקט של אפי קפיטל.
אפי קפיטל.
אומנם אני מהקנייה של הדירות החופשיות, אבל רוב הפרויקט, רובו ככולו אפשר לומר, זה מחיר למשתכן.
שזה בעצם במסגרת אותו עירוב שעשה בזמנו משרד השיכון, כדי שזה לא יהיה רק מחיר למשתכן, חלק מהדירות הם במחיר למשתכן, אתה, אבל שילמת באופן מלא, לפי מחיר השוק.
שילמתי באופן מלא, במחיר שוק, זאת אומרת, לא היה לי שום הנחה על שום דבר, מה ששילמתי קיבלתי, לא היה לי פה שום הנחה על שום דבר.
שרק לסבר את האוזן, דירה של כמה חדרים?
דירה של 4 חדרים, 90 מטר.
בעלות?
שילמתי עליה אז, שזה היה מחירים לא כמו היום, לפני 2.5 שנים. שילמתי עליה 2,100,000.
והבטיחו לך שהיא תהיה מוכנה מתי?
אמרו לי שהדירה תהיה מוכנה בראשון לינואר, ולחבר'ה של המשתכן בראשון ל-12. שמוכנה זה לא תופס 4, מוכנה זה יחלוף. תופס 4 זה חודש לפני.
אז זה אומר שאנחנו כבר כמעט 3 חודשים אחרי המועד שבו כבר היית אמור להיות אחרי חנוכת הבית.
נכון.
ואיפה זה עומד כרגע קודם כל?
איפה זה עומד כרגע? ביי. תראה,
איזו הנחה, איזו הנחה.
זה לא היה קרוב, זה לא היה קרוב ללהיות מוכן, אוקיי? ידענו את זה כבר עוד לפני שהתחילה המלחמה, שהם הולכים לאחר במלא זמן.
איך ידעתם? בוא
נגיד שבא להם בטוב, בא להם בטוב שטוב, יאללה, הנה
המלחמה. שנייה רגע, שנייה לפני המלחמה, איך ידעתם שזה לא יהיה מוכן בזמן? מה האינדיקציה שלכם הייתה?
בוא נגיד שמספיק לבקר באתר כדי לראות שמה, אם בקושי ריצוף יש, ויש קומות גבוהות שבכלל לא מוכנים בקושי שלד.
כי יש, כי צריך להגיד, היזם, קבלן, אמור לתת בעצם לרוכש איזשהו לוח זמני משוער, ואז הוא יכול לעקוב, לראות האם באמת בסופו של דבר, הקבלן עומד בלוחות הזמנים, ואתה אומר שכבר אז ראיתם שהוא לא עומד בלוחות הזמנים.
כן, כן. יש לנו אפילו ראיות ברורות לזה שהוא ידע שלפחות מתוך 6 בניינים, 3 בניינים בפרויקט.
איזה ראיות? בוא תתחשוף פה משהו.
בוא לחזור.
מהקלפים.
בוא נגיד שאני אגיד לך, יש דברים שאנחנו צריך לשמור אותם לשלב שבו הם יצטרך להגיע אפילו לבית משפט. אז, אבל הם לא ידעו שהם בעצם חושפים את זה, שהם הולכים לתת לנו בשליש השני של 2024 את הדירות. למרות שבפועל
גם זה לא יקרה. כבר מראש אתה אומר בתוכנית שלהם, כמו שאתם גיליתם אותה בדיעבד, הם תכננו לתת לכם באיחור, אבל עכשיו הם מספרים לכם שהאיחור הוא בעצם בגלל המלחמה.
כן, בוא נגיד שלפני המלחמה היינו רואים את המנהל עבודה, רואים את האדריכל, הם רואים לנו תתפללו שתקבלו לפני פסח. עכשיו אני אומר להם, מה, אבל ראשון ראשון, מה, כאילו, גם גרייס, מה שתיקח, אז הוא אומר, כן, היה כל מיני עיכובים. היום דווקא שמעתי מאחד מהמנהלי עבודה שאמר שמה שמישהו חשב להגיד שאולי הבעיה ביסודות והתעכבו. הוא אומר, זה לא בעיה ביסודות. הוא אומר, בפועל שהם הגיעו להתחיל לעשות את הבניין, התכנון שהם רצו לעשות ביסודות, זה לא עמד בסבתי.
טוב, כן, חיים, תישאר איתנו, תישאר איתנו. אפרת גם איתנו, שלום אפרת.
היי, שלום.
היי, איפה את קנית?
אני קניתי דירה בבית שמש, ברמת דלת.
במחיר למשתכן?
נכון.
אוקיי.
כן, בעצם זכינו
בהגרלה. מתי בעצם?
זכינו בהגרלה כבר לפני 5+ שנים.
וואו.
עד שבחרנו דירה, עד שהיה היתרי בנייה וכל הבלגן. ובעצם התחייבו לנו שיהיה כאילו אכלוס תוך שנתיים, כמעט 3 שנים, 2.9 חודשים כזה.
ומי היזם אצלכם?
אצלנו זה נקרא חברת שערי בית שמש.
אוקיי.
חברת באמונה מבצעת את זה.
הבנתי. ובעצם מה היה תאריך יעד שאמרו לכם, אוקיי, אתם מגרילים וזה ומתקדמים, מתי הדירה תהיה מוכנה? מתי תיכנסי לדירה?
אז זהו, כשחתמנו חוזה, אז בעצם עוד היה תרי בנייה, אבל אמרו, ברגע שיהיה תרי בנייה, ויהיה תוך כמעט 3 שנים.
מתי הגיעו את תרי הבנייה?
איך?
מתי הגיעו את תרי הבנייה?
את תרי הבנייה בשני 22.
אוקיי. בביחור, ממש בי, לא.
לא, 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 שנייה, שנייה.
נראה, נו, קצת בלגן, כן, אני איתך.
לא זוכרת, לא זוכרת.
אוקיי.
לא, היינו אמורים לקבל את הדירה, סוף אוקטובר אמרו לנו שאנחנו אמורים לקבל את הדירה.
סוף אוקטובר, זאת אומרת, אמרו לכם לפני המלחמה, שאחרי החגים, מה שנקרא.
כן, אחרי החגים, תכננו להיכנס ככה, אחרי החגים, כבר שלחנו את הילדה לגן ברמת ד', זה מאוד רחוק מאיתנו.
אוקיי.
והיינו אופטימיים, באמת היינו אופטימיים.
אבל מה קרה? רגע, קודם כל תתארי לי, היית בבניין לאחרונה? את יודעת מתי?
הייתי בבניין כמה פעמים בשנה האחרונה. למעשה, הדירה די גמורה. כאילו, כל הפרויקט במצב כאילו מתקדם. וחשבנו שכאילו, אוקיי, יש סידורים של מסביב, לסדר את הבניין וכל זה.
ומה הם אומרים לכם? מתי זה כן יהיה מוכן?
זהו, אז בעקבות המלחמה, כאילו, הם תולים הכל במלחמה, אין לנו צפי, הכל יש סעיף בחוזה שזה נקרא כוח עליון, שכאילו לא קשור אלינו,
טוב, אנחנו... אז עוד שנייה, אני ניגע בכוח העליון, אבל רק נקריא ברשותך את התגובה. שערי בית שמש, לחברת שערי בית שמש מגיע פרס הצטיינות, ככה הם כותבים על עצמם, שבעת מלחמה וסגר...
הם עושים על עצמם.
זה את אמרת. בניגוד למרבית החברות בארץ ובית שמש משלמת לפועלים, עולים פי שלושה על מנת לסיים את הפרויקט. בתקופה בה פועלים זרים בורחים מארץ, והספקי משנה אינם מסוגלים לספק כוח אדם בזמן סביר, מצופה מהלקוחה יקרה להבין, יש ציפיות ממך, תקשיב, שנעשים מאמצים כבירים לספק את הדירה מהר ככל הניתן, ולא תמיד ניתן לחזות מועד אכלוס ומצב מורכב שכזה. טענות נוספות שהוזכרו אינן נכונות. רק נגיד את הטענה של אפי קפיטל, נדלן, על חיים, שרכש ברמת שלמה. לצערנו, מלחמת חרבות ברזל הובילה לסיטואציה חדשה שהמשק הישראלי, פרט תחום הנדלן, טרם הכיר. המחסור החריף בכוח אדם לצד האטה, קבלת סחורות, עיכובים בלתי מתוכננים. טוב, הם אומרים, אנחנו נמצאים בקשר רציף עם הדיירים, מעדכנים אותם מעת לעת. כולנו תקווה שנדע ימים טובים יותר. בקיצור, הרבה תקוות. תישארו שניכם על הקו, חיים ואפרת.
רק מילה אחת, אפשר רק מילה אחת?
ממש במילה, כן.
רק חבל שבמקום באמת להתעסק עם הדיירים, הוא מתעסק בלהנפיק מניות בבורסה, ומתפאר שהיה לו הכנסות מאוד טובות, גם בשנת 23, וגם יש לו התחלה טובה ב-2024.
אתה מדבר על אפי קפיטל בעצם.
אבל, כן, וחבל, כי באיזשהו מקום...
טוב.
לחפש השמים, להגיד
העירייה, חיים, תעבור להאזנה. נמצא איתנו אלי רוזנטל. אלי, שלום.
שלום, שלום.
מקשיב בסבלנות רבה. תודה לך על זה. מנכ"ל ארגון הקבלנים והבונים מחוז תל אביב והמרכז. אגב, פנינו גם למשרד השיכון. הם אומרים, פועלים כל העת, אבל הם אומרים, במילים אחרות, יש לכם חוזה בין היזם לרוכש, תדאגו שאם היזם מפר אותו, תפעלו מול היזם. מה שנקרא, אנחנו לא צד בעניין. אתם רוצים, קחו ייעוץ משפטי ותדאגו לאכיפת ההסכם. מה אתה חושב על התגובה הזו?
קודם כל, אני הזנתי בקשב רב לשני הרוכשים, ואני מאחל להם שיקבלו את הדירה במהרה. זה הכי חשוב. וקודם כל, תראו, נקלענו... אני אתן לכם ממש רקע כללי מה קורה בענף, אחרי זה נצלול לנושא של איחורים במסירה. ערב המלחמה היו בערך 80,000 עובדים פלסטינים חוקיים, והערכה של עוד כ-20,000 שבחים, מה שנקרא עובדים פלסטינים לא חוקיים, והיו בערך 20,000 עובדים זרים חוקיים. זה היה מצבת כוח האדם, חוץ מעובדים ישראלים של הענף. מה שקרה החל מחול המועד סוכות בעצם, החל סגר על יהודה ושומרון וגם על עזה, אז זה היה עוד כמובן לפני המלחמה, כי היו גם פועלים מעזה, ובעצם פועלים עם רישיון מהשטחים הפלסטינים, הישות הפלסטינית, הרשות הפלסטינית לא יכלו להגיע לישראל. מה שקרה החל מהשביעי לאוקטובר, על ישראל הכריזה על סגר רשמי בכל שטחי יהודה ושומרון ורצועת עזה, ומספר לא מבוטל של עובדים זרים, קרוב ל-4,500 סינים, מולדובנים, מכל מיני מדינות, פשוט נבלו מהמלחמה ובצדק מבחינתם וברחו.
זאת אומרת, אז מה המצב כרגע, מתוך אותם 12,000 שהזכרת?
כרגע יש בערך בסביבות ה-15,000 עובדים זרים, פלסטינים אין בכלל, כמובן חוקיים אני מדבר, מדי פעם תופסים פועל פלסטיני כזה או אחר שמנסה לעבור את הגדר או שמצליח לפעמים, וכמובן שזה לא חוקי, אסור להשיג כזה עובד, אין האישור כזה. הגיעו לארץ, אנחנו פנינו, אני מדבר בשם ארגון הקבלנים מחוז תל אביב והמרכז כמובן, אנחנו חלק מהתאחדות הקבלנים בוני הארץ, פנינו מתוך ששבועיים שלושה כבר פנינו למשרד השיכון וביקשנו, הבנו שזה הולך ל... למלחמה ארוכה, וברור שבשעת מלחמה לא ניתן להוציא פועלים מהרשות הפלסטינית.
תראה, אין ויכוח על העניין הזה, על ההשפעה של המלחמה, אין ספק בכלל. אבל אלי, השאלה היא, בלי, אתה לא מייצג את אף אחד מהיזמים שעליהם דיברנו, אבל עד כמה, אני שומע את זה פשוט יותר ויותר, מכאלה שבעצם הקבלן מלכתחילה בכלל לא היה בכיוון לעמוד בזמנים, ונוח לו לתלות במה, אתה יודע, כמו מישהו שמחכה לתאונה כדי להפיל עליה את כל המכות שהוא קיבל ברכב.
חוק המחר מגן על הרוכשים. יש גרייס, מה שנקרא תקופה שבגינה לא ניתן פיצוי, חודש. אם הקבלן מאחר בחודש, לא ניתן פיצוי. החל מהחודש השני ואילך, למשך 4 חודשים ראשונים ניתן פיצוי במחיר של שכר דירה חודשי, מהחודש החמישי ואילך, אני לא אכנס להכל, יש פיצוי של 125%, אחרי כמה חודשים 150%, החוק מגן על הרוכשים בעניין הזה. עכשיו, אין לאף קבלן אינטרס לאחר במסירה, נהפוך הוא. הוא רוצה להקדים, יש לו...
אבל יש לו אינטרס לא לשלם את השכר דירה הזה שהחוק מחייב אותו.
אין חס וחלילה, רק אם חברה מגיעה לחדלות פירעון, היא לא תשלם. כל קבלן שמחזיק רישיון, לא יעשה דבר כזה.
אז הנה, אומר, זה כוח עליון, מפנה אותם לחוזר, כוח עליון.
אני חייב להגיד, קבלן, בגלל זה גם חשוב תמיד לעשות עסקה עם קבלן רשום. קבלן רשום מחויב לרשם הקבלנים. רשם הקבלנים זה הרגולטור של הענף. ברגע שקבלן מגיע לבית משפט ולא עומד במה שנפסק, לוקחים לו את הרישיון, הוא לא יכול לעבוד, אז אין סיבה שזה יקרה. עכשיו, קורה מדי פעם.
אבל מה אתה מציע להם לעשות כדי לא להגיע לבית משפט? הם בסוף לא רוצים להתנהל עכשיו בבית משפט, הם רוצים לקבל את מה שמגיע להם.
ואם מדובר בכוח עליון, אין שום סיבה בעולם שהקבלנים ניסו בנטל הזה לבד. מה שאנחנו איתנו למשרד האוצר ולמשרד השיכון, לצערי הרב, רק משרד השיכון נהנה לזה, עד עכשיו משרד האוצר לא נהנה לבקשה. אמרנו, בוא נחלק את האיחורים במסירה, שליש, שליש ושליש. מה זה אומר? שליש מהאיחור הקבלנים.
שליש המדינה, שליש היזם ושליש הרוכש.
ושליש הרוכש, זה הכי הוגן שיכול להיות. העלות של דבר כזה מסתכמת סביב ה-200+ מיליון שקל לתקציב המדינה. זה סכום לא מבוטל, אבל מצד שני, הקבלנים לא מקבלים שום פיצוי אחר.
אז אתה אומר, משרד האוצר לא השיב, אבל אני רוצה לשאול אותך, אומר בינתיים שר השיכון, כשמדובר על 6,000 דירות של כמעט 5 שנים איחור במחיר למשתכן, אני מתכוון להפקיע את הדירות, ובעצם לקחת מהקבלנים, והם יפסידו את הכסף, ואני אדאג להשלים את הבנייה ולתת את זה.
אני לא רוצה להיכנס למקרה ספציפי, אנחנו מדברים בכלליות. כל מקרה נידון לגופו.
אני מדבר באופן כללי, לא מדבר במקרה ספציפי.
קבלנים זוכים במכרז, צבי. קבלנים זכו במכרז, עדיין רמי עדיין לא נתנה להם את הקרקע, הרשות המקומית עדיין לא נתנה להם יותר בנייה. לפעמים לוקח 4-5 שנים עד שהם עולים לקרקע בכלל. זה לא הכל תלוי ביזם, הקבלן רוצה לגמור.
יש להם אבל איזשהו מסלול, יש להם איזשהו מסלול שאתה מציע להם לעשות בלי להגיע לבית משפט כדי לקבל את מה שלדעתם מגיע להם?
כרגע אנחנו פנינו גם למשרד המשפטים בשבוע שעבר, חוות דעת משפטית של המשנה ליועץ המשפטי עד לפני שנה וחצי, עורך דין ארז קמיניץ, חוות דעת מנומקת שאנחנו מציעים שם תיקון חוק שיאפשר לכל הצדדים לא להגיע לבית המשפט. הדבר האחרון שהייתי רוצה שהרוכשים הנכבדים האלה יגיעו אליו זה בית המשפט.
טוב.
אני מאחל להם רק דבר אחד, שיכנסו לדירה כמה שיותר מהר, שממשלת ישראל תתעשת ותביא לנו עובדים זרים וכמה שיותר מהר.
אלי, הזעקה שלך והקריאה שלך נשמעה. חיים, אפרת, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הסיפור שלכם, גם מול אפי קפיטל וגם מול שערי בית שמש, ונהיה חכמים בהמשך, חברת באמונה. חצי משפט, כי ממש נגמר לנו הזמן.
כן, כשאנחנו חתמנו חוזה, אז בחרו לנו, אל תדאגו, לא יהיו עיכובים, כי המדינה היא כאילו, יש לה את ה...
ועכשיו המדינה בעצם בורחת מאחריות, אבל ממש נגמר לנו. אפרת, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי זה. תודה רבה לשלושתכם. פרסומות וחוזרים.
עכשיו איתכם, המוקד הציבורי עם צבי טסלר.
מוקד הציבורי 526, הודעה ככה שמגיעה תוך כדי השידור בוואטסאפ של כל חי, שאלו האם בעקבות האייטם ששידרנו לפני הפרסומות על מחיר למשתכן ואותם רוכשים שמחכים לשווא לדירה, אז האם לא כדאי לקנות דירה על הנייר אלא רק דירה מוכנה? טוב, אני לא יועץ השקעות, אבל אני כן אגיד לכם כמי שקנה בעצמו דירה על הנייר, אתם מרוויחים ולוקחים סיכון, מרוויחים את הפער בין המחיר בדירה לנייר לבין מחיר לדירה מוכנה, ולוקחים סיכון של הפתעות. האם הסיכון הזה משתלם? תלוי מה הפער, ולכן חשוב לפני שעושים צעד כל כך משמעותי, כמו רכישת דירה, שזה הצעד הכי משמעותי שעושים בחיים, להתייעץ. אבל עוד לפני כן, עוד תלונה שהגיעה אל הוואטסאפ של כולך. חגי, שלום.
שלום.
איפה אתה גר?
אני בבני ברק.
בבני ברק, באיזו שכונה?
רבי עקיבא.
רבי עקיבא, אוקיי. אזור שלא משופע מאוד במקומות חניה.
נכון מאוד.
ותתאר את הבעיה שנתקלת בה.
אני גר באיפה שעברנו, ובמדי פסח שנה שעברה, כאילו, יש איזה חניה באזור שלנו, שעומד שם הרכב כבר מפסח, וקניתי לעירייה, קניתי למוקדים 106, אין לי גם לבעלה מתנוע, אבל לא שונה, הוא לא...
אתה מכיר בעצם את בעל הרכב?
אני לא, אני אישית פניתי, מישהו אחר מהשמונה, כאילו פנה אליו, שמכיר אותו. אני יודע מי זה, אבל אני לא... אין לי קשר שאיתו.
אוקיי, לא, אבל אתה גם לא אמור לפתור את זה מול, כשהוא תופס...
כן, כן.
נסביר, לא מדובר ב... הוא לא עומד בחנייה פרטית, אלא תופס בעצם חנייה...
כחול לבן.
כן.
בכחול לבן, זה קשור, הוא מקבל שם דוחות, סתם, הוא מקבל שם מלא דוחות מהעירייה, אבל... זה כבר נהיה לי תמלו במודעה, מדבקה אחת פעם אחת, אבל מה, שום דבר, העירייה כאילו. קשרתי לעירייה לפעמים, אבל מלא פעמים, אמרו לי... זה בטיפול, יש טק פתוח וזה בטיפול, של אגף החנייה.
אוקיי. אגב, צריך לומר, זה אינטרס של העירייה. אם הרכב הזה לא יעמוד שם, יהיה לא רק יותר שירות טוב לתושבים, אלא גם הם יוכלו לקבל על זה את התשלום, את דמי חנייה.
כן.
אגב, אני אגיד לך, בדקנו מול משרד התחבורה. התוקף הרישוי של הרכב הסתיים לפני 11 חודשים. יותר מ-11 חודשים. זאת אומרת, במשרד, נכון, הוא לא עשה טסט. עכשיו צריך להגיד, רכב רגיל, הם יכולים לפעול רק אחרי 90 יום שהרכב עומד בלי תזוזה. רכב שהוא ללא רישוי, העירייה יכולה לפעול ממש מהר כדי לפנות אותו על חשבון הבעלים.
לא, גם שעבר איזה תאונה או משהו,
אז בכלל. והעירייה בעצם יכולה, והעירייה לא פונה אליו בעצם? לא דורשת?
אין לי מושג, אני יודע שפעם...
הם שמו על הרכב מדבקה שנדרש לפנות?
כן,
והוא צריך
לפונה פה יותר מ-60 יום, משהו כזה, 90 יום. ומאז בפש, ואם לא יגרו לך את הרכב, אבל מאז, כאילו, הוא הוריד את זה כבר, ומאז אין...
הוא פתר את זה בהורדת המדביקה.
כאילו, מה זה כן, אני רואה שהפקרים לא מתייאשים, הם כל הזמן נותנים לדוחות.
כן, השאלה היא...
כל הזמן נותנים לדוחות, דוחות.
אבל אתכם זה לא מנחם, כי אתם צריכים את החנייה הזו כדי שיהיה לכם איפה לחנות. בטח בלילה בעיקר. הפנינו גם...
בלילה זה יחסית סביר, העניין זה
פרק אותה... אז אני אגיד לך, חגי, אנחנו פנינו גם לעיריית בני ברק ולאגף החנייה בעיר, וקיבלנו תגובה. אתה רוצה לשמוע אותה?
כן.
הנושא בטיפול. סוף תגובה.
כן, גם זה אומרים את זה.
כן, זה לא רציני. תשמע, לא רציני, וזה גם קצת מתסכל. זה שירות רע שהעירייה עושה גם לתושבים וגם לעצמה וגם למי שצריך את הרכב. אבל אנחנו לא נניח לזה, חגי. אני מקווה שעד התוכנית הבאה כבר זה ייפטר. תהיה איתנו בקשה, בסדר, עם יעל? תודה. וכעת הסל המשתלם.
כל חי בדק ומצא. סל הקניות המשתלם ביותר.
כל שבוע אנחנו עוקבים אחרי אותו סל בדיוק, בקפדנות. מבדקים מה קורה איתו ודרכו את הדופק של מחירי המזון בישראל, מחירי המזון העיקרים, תכף גם יהיה לנו מרועיינת על זה, אבל קודם כל הנתונים, אנחנו בודקים את, יש חסד, רמי לוי, אושר עד שוק מאדרין, ארבע הרשתות הגדולות שפונות לציבור החרדי, בדקנו שבוע שעבר, ככה היה קצת מלחמת מחירים לקראת פורים, מעניין מה קורה השבוע, אז הנה הנתונים. קודם כל, גבירותיי ורבותיי, מהפך, רמי לוי, היה משהו לפני שלושה שבועות, היה פעם אחת שהוא היה במקום הראשון, בדרך כלל הוא במקום השני, השבוע הוא במקום הראשון. הסל הוא זל עוד אחרי פורים, משבוע שעבר ב-12 שקלים ו-35 אגורות, כלומר שעלות הסל השבוע היא 475 שקלים ו-15 אגורות, וזה הכי זול. אז רמי לוי במקום הראשון, יפה מאוד, נקווה שנוכל לדווח על עוד הרדות בהמשך. יש חסד, ירדה למקום השני בדירוג, וזה לא בגלל שהסל שלה בשבוע שעבר היה יקר יותר, אלא פשוט היא יקרה את הסל לעומת שבוע שעבר ב-21 שקלים. מה שנקרא חסל סדר מבצעים, או לפחות חלקם. הסל, אותו סל שעולה ברמי לוי 475, יש חסד 478 שקלים ו-90 אגורות. באושר עד, הסל רושם הוזלה של 15 שקלים וחצי, אבל היא נותרת עדיין במקום השלישי עם 499 שקלים ו-15 אגורות. ושוב, אחרונה ברשימת רשת, הסל המשתלם שלנו, רשת שוק מהדרין, שומרת בלי הפסקה על המקום שלה, כרשת היקרה ביותר בין אלה שאנחנו בודקים. עלות הסל היא 561 שקלים ו-79 אגורות, זה יותר מ-86 שקלים יותר מאשר ברמי לוי, 18% פער. תשבו לפני שאתם יוצאים לקניות. ואם אנחנו מדברים על יוקר המחיה, אומרים שלום לעורכת הדין רחל גור.
מעניינים, ערב טוב.
ערב טוב, סמנכ"לית לובי 99, אני מקווה שנשאר לך קול, כי עקבתי אחרייך היום וראיתי שיוצאת הרבה אנרגיה בכנסת, בוועדות, בנושאי...
נכון, נשאר לי קול, אל דאגה.
נשאר קול. אז בואי ננצל את זה כדי לעדכן את המאזינים שלנו שבשעה האחרונה שר הכלכלה ניר ברקת עושה את משהו ככה מאוד אוהב כנראה לאחרונה, והוא אומר, חברים, אל תקנו בשטראוס. הוא אומר, הם מייקרים מחירים ומחלקים דיווידנד. הנה אני אגיד, שטראוס איבדה בושה, היא נמצאת ברשימה שחורה אחרי שהיא עלתה מחירים בשעת המלחמה, ושוברת ציים של ניתוק ומפרישה דיווידנד של מאות מיליוני שקלים. מתלוננים על המצב שלהם, אבל יש רווחים ומחלקים כסף. גם אותך זה הרגיז.
נכון, גם אותי זה הרגיז, אבל...
הרגיז, הדברים של ברקת או ההתנהגות של שטראוס?
גם וגם, גם וגם, אם אנחנו נהיה זקנים. ההרגיז אותי כמובן עליית המחירים של שטראוס, מכיוון שסיפרו לנו, הם העלו מחיר ממחיר, זו העלאת מחירים בראשון לינואר, זה העלאה נכנסה לתוך כיף בזה בתחילת פברואר, זאת אומרת, ממש לפני שבועות ספורים, הם סיפרו לנו שאין... פחות מחודשיים, בדיוק. הם סיפרו לנו שאין מנוס, כאילו אין, הם ממש לא רוצים, הם מנסים להתייעל, הם מנסים פה, הם מנסים שם, הם מעלים רק רבע מהמחירים, רק עד 25%. זה הם עושים ככל יכולתם, כאילו, אתה יודע, להיכנס תחת האלונקה, אבל אין מנוס, מחירי חומרי הגלם עלו, ולכן הם חייבים להעלות את המחירים.
אנחנו מדברים באווירה מחויכת, אבל זה כל כך מכעיס. זה כל כך מכעיס, כי לא מדובר באיזושהי חברה שמתנהלת בסביבה תחרותית חופשית. מדובר בסוג של מונופול, גם אם הוא לא מוגדר כמונופול.
מגה מונופול, הייתי אומרת אפילו, כן.
כן.
נכון, מדובר באחד, 4-5 חברות ששולטים בנתח שוק מאוד משמעותי. גם, את יודעת, גם חופים על, כזכור סטראוס, זה גם אליט, כאילו, את יודעת, זה גם השוקולדים, זה גם הגלידות, זה גם הסלטים של אחלה, וכו וכו וכו, כאילו את הרשימה ממשיכה, ולכן יש להם לא רק נתח שוק מאוד גדול בכל קטגוריה, אבל גם מה שנקרא בעלות צולבת, כאילו.
אז בואי רגע נחזור רגע לרגולטור, לשר ברקת, לחברי הכנסת, לוועדות. הם לכאורה כן משיקים מחדש שלב נוסף של אותה רפורמה של מה שטוב באירופה טוב בישראל, וגם ברקת הודיע על כנס של 100 מיליון שקל שיוטל על מונופולים שפגיעו ביבוא, אז לכאורה צעדים בכיוון הנכון.
אז קודם כל כן, לכאורה צעדים כינון הנכון. אישית מה שמאוד מפריע לי בנטיעה של שר הכלכלה שלנו, כאילו לצייץ, זה בעיקר התהילות, כאילו לצייץ על הרשימה השחורה, שבעצם מה שהוא עושה זה מה שאנחנו עושים, ארגון צריך אני אציג. עכשיו, אני עושה את זה מכיוון שחוץ מלעורר אמפתיה, כעס ציבורי, כאילו, ולארגן את הצרכן כדי שהם ידרשו, כאילו, מחירים יותר סבירים, אין לי את הכלים. כאילו, אני לא יכולה להטיל סנקציות. אני לא יכולה...
והוא כן יכול.
בדיוק, והוא שר הכלכלה, כאילו, ובעצם הפעילות שלו פלוס מינוס מסתכם בכמה ציוצים. וזה עצוב ונורא, כאילו, אתה יודע, לפעמים אנחנו שאלנו אותו בשלב מסוים, הוא רוצה להיות מנכ״ל לובי 99, כאילו, כי זה נראה שזה הכיוון.
כן, לא נראה לי שתוותר על זה.
לא נראה לי שזה, לא, לא. אבל
אני כן רוצה, תראי, אני עוקב גם אחרי הפעילות שלכם בלובי 99, ואת אומרת, מצד אחד, הבשורה של, במקום לאפשר רק יבוא מקביל, רשימת צרה, כעת יוכלו להיווה ביבוא מקביל את תמרוקים שונים, חוץ מנגיד דברי ילדים או הגנה משמש, ויש פה פוטנציאל לבשורה ושינוי דרמטי של שוק מוצרי הצריכה, ואז כעבור יום את אומרת, אבל הרפורמה היא לא בשורה, לא מאמצים את הרגולציה האירופית, אז תעשי לי סדר, טוב או לא טוב?
אז אני אעשה לך סדר. בעצם כאשר אנחנו מדברים על הרפורמה של מה שטוב לאירופה, טוב לישראל, אנחנו בעצם מדברים על 4 חוקים שונים. כאילו אנחנו מכלילים אותם מתוך הכותרת, אבל בפועל כל אחד עומד בזכות עצמו. אוקיי? יש את החלק של משרד הכלכלה, את החלק של משרד האנרגיה, ששם אנחנו פחות עסוקים, כאילו מורבים, אבל זה את מוצא צריכה בסיסים, כאילו מוצא חשמל, כאילו לבית וכן, וגם שם הם לא מתייחסים מחירים, זה יותר התייעלות אנרגטית, נשאיר את זה בצד. אז אנחנו נתייחס, יש לנו את החלק של משרד הכלכלה, שזה 500 תקנים, ויש לנו את החלק של משרד הבריאות, שזה מתייחס יותר למזון ותמרוקים. אוקיי? בחלק של משרד הכלכלה, מה שכיווינו לראות זה בעצם אימוץ ישיר של זה אימוץ ישיר של התקן האירופאי, כאילו זה מה שהובטח. אנחנו בעצם נפנה ישירות לדירקטיבה, נאמץ את הדירקטיבה בצורה בלתי
וזה בעצם, בוא ננסה רגע לפשט את הדברים, לטובת המאזינים שככה פחות סוחים.
בעצם מה שאומרים, יש לנו את הסטנדרט הישראלי ויש את הסטנדרט האירופאי. מה שעשינו ברפורמות הקודמת, אמרנו נתאים את הסטנדרט הישראלי לסטנדרט אירופאי. מה הבעיה? שהמוח היהודי, אתה יודע, פועל זה, באוברטיים.
המציא פטנטי, כן.
בדיוק, ויש אין ספור כאילו חלוקי דעות על מה זה בדיוק התאמה. אם זה לא התאמה מלאה, זה התאמה כמעט מלאה, ובסופו של דבר, כאילו, בשונה להרבה דברים...
נקרא לילד בשמו, זאת אומרת, המונופולים הללו, אותם חברות ששולטות על נתחי שוק משמעותיים, מפעילים את הלוביסטים שלהם כדי לתקוע מקלות בגלגלים של הרפורמה, נכון?
כן, כן, כן ולא, הם לא עושים את זה בצורה עד כדי כך ישירה, אבל הם, תיאת, כולם כאילו זה לכאורה תומכים, כאילו תיאת, באים לוועדה לרוב ואומרים אנחנו תומכים בתחרות, זה דבר שמאוד חשוב, אבל כאילו תחריגו
תני לי,
כאילו,
לי אבל משהו אופטימי, בכל זאת אנחנו רק יום אחרי פורים, שושן פורים, תני לי איזושהי
נכון,
זווית אופטימית, יש משהו לוח
לך.
זמנים כלשהו שאת אומרת לי אז יהיה יותר טוב?
כן, תמיד יהיה יותר טוב.
לא.
אנחנו עם הנצח, תמיד יהיה יותר טוב.
בכיס, בכיס. אני מדבר על יוקר
המחיה. בקטע של תמרוקים, אני חושבת שיש פה בשורה. כאילו, זה באמת, בחלק של משרד הבריאות, זה אמור להיכנס לתוקף לכאורה בספטמבר של השנה, אבל שוב, זה כאילו גם מה שכתוב שם, שזה בכפוף לזה שמשרד הבריאות יקבל עוד הרבה תקציבים, סמכויות וכדומה.
אבל זה כן התקדמות, כי משרד הבריאות היה די בונקר, ותקפנו אותו מאוד, לא מעט לאורך הזמן, אז זה שהוא מתעקש, ויש שם איזשהו שינוי, אתה בכל זאת יש שם מנכ״ל שמבין בכספים, אז
נכון, אין ספק, אם אני צריכה להצביע על משהו מאוד חיובי ומאוד אופטימי, משרד הבריאות סוף סוף כעבור עשור שבו הם מתנגדים ליבוא מקביל, היום מצירים את זה, וזה באמת בשורה משמעותית.
עורכת דין רחל גור,
נרגיש את זה, נחכה ונראה.
סמנכ"לית לובי 99, אנחנו נהיה פה כדי לדבר על זה בעזרת השם. תודה רבה לך.
בבקשה, ביי.
עכשיו איתכם, המוקד הציבורי עם צבי טסלר.
המוקד הציבורי 5:45 דקות. אנחנו בדרך כלל נפרדים מתוך דבר הלכה, אין אדם נפרד מחברו אלא מתוך דבר הלכה, אבל בשעה זו נערך סמוך לציון הרמב״ם בטבריה, מעמד סיום המחזור ה-43 בלימוד המשנה תורה לרמב״ם, והתחלת מחזור ה-44, ממדלת, בהתאם לתקלתו של הרבי מלובביץ'. זו קודם כל הזדמנות לברך את הלומדים, שיהיה להם בהצלחה במחזור החדש. ועכשיו אומרים שלום לרב שלמה אישון, ראש מכון קטע לכלכלה על פי תורה.
שלום וברכה צבי, לך ולמאזינים.
תודה.
אני אצטרף לברכות למסיימי הרמב״ם היומי. אגב, יש גם שלומדים רמב״ם בפרק ליום, ועוד לא מסיימים היום, גם להם ברכות.
גם להם ברכות, יש להם עוד שנה. אז בוא נדבר רגע על הרמב״ם וצרכנות וכלכלה. דיברנו מקודם על המלחמה ביוקר מחירה ועליות המחירים של המונופולים. מה הרמב״ם חושב על פיקוח על המחירים?
אז באמת ברמב"ם יש התייחסות לסוגיה הזאת בשני מקומות, גם בהלכות גניבה וגם בהלכות מכירה. בהלכות גניבה קובע הרמב"ם שבית דין חייבים להעמיד שוטרים בכל מדינה ומדינה, שיהיו מחזרים על החנויות ומצדיקים את המאזניים, דיינו מוודאים שהמאזניים הם לא מזייפים.
שלא מועלים.
וגם פוסקים את השערים. וגם פוסקים את השערים, מוסיף שם הרמב"ם, וכל מי שמפקיע את השער ומוכר ביוקר, מקים אותו וקופים אותו מוכר כשער השוק.
שזה מעניין, בעצם הרמב"ם מתייחס אליהם לא כמי שמעוותים את המחירה, לכן זה לא בלכות מחירה, אלא כגנבים באיזשהו מקום.
נכון, אבל יש גם בלכות מחירה, ושם יותר מבואר שהפיקוח על המחירים הוא לא נעשה בכל סוגי המוצרים, אלא מה שנקרא היום מוצרים חיוניים, או כשמו של הרמב"ם, בדברים שיש בהם חיי נפש. שם קובע הרמב"ם בלכות מחירה, שדברים שיש בהם חיי נפש, כגון יינות, שמנים וסלטות, שם בית דין חייבים לפסוק את השערים ולהעמיד שוטרים על כך, ולא כל אחד ואחד יהיה מסתכל על כל מה שירצה.
אני רוצה להגיד אגב, יינות אז היה מוצר בסיסי, כי זה מה שהיו שותים, כדי לא לשתות מים מזוהמים.
כן, המשקיע הנפוץ היה יין, וכן שמת וסולת, זה היה בעצם אלו מוצרים הבסיסיים. יש אחר כך התייחסות ברמב"ם גם למכירת ביצים, שגם שם יש מגבלה על שיעור הרווחים שמותר לסוחר להרוויח. אבל בדברים אחרים, אז הרמב"ם גורס שיש שוק חופשי. כמובן הכל בצמוד, בכפוף לדיני הונאה. כלומר, יש לנו גם איסור למקום ערבה למחיר השוק, אבל כאן קובע הרמב"ם בהלכות מחירה, שאם אדם יבוא המוכר ויגיד, תשמע, מחיר השוק הוא כזה, אבל אני מוכר פי שניים, הדבר הזה הוא מותר בדברים אחרים, אבל לא בדברים שיש בהם חיי נפש. דברים שיש חיי נפש, שם בגלל צריכים לקבוע את המחיר.
טוב, נקווה שגם הרגולטורים אצלנו שומעים את זה וידאגו למזון שיהיה נגיש לכולם. ברשותו של הרב, אני אשמח לסיים את הפינה הזאת מתוך ההלכה האחרונה ברמב״ם, בהלכות מלכים, ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות, שהטובה תהיה מושפעת הרבה, וכל המעדנים מצויים כאפר, ולא יעשה כל העולם אלא לדעת את השם בלבד, ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים ויודעים דברים מסתומים, וישיגו דעת בורם כפי כוח אדם שנאמר, כי מלאה הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים. אז נתפלל שהמעדינים יהיו מצויים כאפר. לא נצטרך לדבר על...
ולא יחבר מה שאמרנו, במצב כזה אין צור בפיקוח. יש שפע כל כך גדול.
לא נצטרך, אז אתה אומר, בימות המשיח לא יצטרכו פיקוח מחירים.
לא יצטרכו פיקוח, יש שפע גדול.
הרב שלמה ישון, תודה שנזכה לזה עוד היום במהרה בימינו. ועד כאן המוקד הציבורי לשבוע הזה. ניפגש כאן בעזרת השם באותה שעה בשבוע הבא, עם הצלילים ברקע של השיר על המילים מתוך ההלכה האחרונה ברמב"ם. ועושה הזמן. נזכיר שעל הצדקה כתוב, וחנוני נא בזאת, שהקדוש ברוך הוא מבטיח ליהודי, עשר בשביל שתתעשר. כאן צבי טסלר, שלום שלום.